אני קורא מחדש את הסעיף ואחרי זה את ההערה של הרב פילו. החוצפה בעקבתה במשיכה באה מפני שהעולם מוכשר כבר עד כדי לתבוע את ההבנה איך כל הפרטים הם מקושרים עם הכלל, ואין פרט בלתי מקושר עם הגודל הכללי יכול להניח את הדעת. אם היה העולם עוסק באורה של תורה במידה זו שתתגדל הנשמה הרוחנית עד כדי הכרת הקישור ראוי של הפרטים עם הכללים הרוחניים, הייתה התשובה בתיקון העולם הבא איתה ועל ידה מופיעה ויוצאה אל הפועל. אבל כיוון שההתרשלות גרמה שאור תורה פנימית הטעון רוממות וקדושה עצמית להופיע בעולם כראוי, באה התביעה של סידור חיים כאלה שהפרטים יהיו מובנים במובן הכלל בזמן כזה שהגמר של גילוי האור וסלילת הדרך להבנה זו עדיין לא בא. ומזה באה הריסה הנורא, ואנו מוכרחים להשתמש בתרופה העליונה שהיא הוספת כוח בכישרון הרוחני עד אשר הדרך איך להבין ולשאר את הקישור של כל ענייני הדעות והמעשים התוריים עם הכלל היותר עליון יהיה דבר המובן והמוצא בדרך ישרה על פי הרגשות הנפשות השכיחות, ואז ישוב כוח החיים הרוחניים במעשה ובדעה להופיע בעולם ותשובה כללית תחל לתת את פריה. למדנו את כל זה, נכון? קורא את ההערה של הרב פילבר. באמת הרב קוק בכמה הזדמנויות כותב הסברים שונים על החוצפה של עקבתא דמשיחא. כאן, מה שכתוב כאן באורות התשובה, שהסיבה לזה היא הקשר של ענייני הפרט עם הכלל. אתם זוכרים את זה, דיברנו על זה, נכון? לראות איך כל פרט ופרט קשור עם הכלל הגדול, כשהכללים הגדולים מובנים ונדרשים לכל אחד. גם אלה שנראים שהם מורדים, מתנגדים לפרטים, לשמירת מצוות, אבל הם רוצים שיהיה עולם מוסרי, עולם מלא צדק. אלה שמאמינים באלוקים רוצים שזה יהיה קשור גם עם הנצח. את זה הם כן מבינים. לא מבינים איך זה שייך לפרטים הקטנים, ולכן הם מתנגדים לשמירת מצוות. זה ההסבר שנמצא כאן. אני קורא כעת את ההערה של הרב פילבר, שזה מקורות אחרים שהרב מדבר על אותו עניין בדרך שונה. לחוצפה של עקבות המשיח יש גם תפקיד חיובי, וכך מסבירה רבנו בספרו הפלא תואר. כלומר, כאן למדנו מה הסיבה השלילית שגורמת לחוצפה. הרצון לראות איך הפרט מתקשר עם הכלל, ולא לקבל תשובות שאתה לא מבין, אתה לא יודע, אתה לא במדרגה, אנחנו לא יכולים להשיג, זה מעל הראש שלנו, זאת גזירת הכתוב. לא מקבלים את הדבר הזה, גזירת הכתוב. לפעמים כשמדברים, נפגשים אנשים לא דתיים, אז שומעים טענה כזאת, אצלכם הכל ככה זה כתוב, ככה זה נמצא בספרים. הם מכירים את התשובות האלה. הם כאילו שהם לא מקבלים, זה כתוב בספר, הם רוצים להבין למה. כתוב בספר זה לא תשובה בשבילהם. זאת הסיבה השלילית. אבל ריבונו של עולם, כל מה שהוא עושה בעולם, גם כשהוא נותן לדברים שליליים להיות, יש לו בזה גם כוונה טובה. לדוגמה, הדוגמה שנמצאת בדעת תבונות הרבה, הוא חוזר על זה, האחים מכרו את יוסף. למה הקדוש ברוך הוא לא התערב? למה הוא לא אמר להם שזה לא בסדר, מעשה אסור? הרי מדובר כאן בצדיקים, לא ברשעים. למה השם נתן להם להיכשל? התשובה היא כי היה עניין שעם ישראל ירד למצרים, ואם היו יודעים את זה ולא מוכרים אותו, אז מזה לא הייתה באה כל התוכנית הגדולה של השעבוד למצרים שזיקח את עם ישראל, ויציאת מצרים שהבהירה לעולם כולו שהקדוש ברוך הוא הבורא והוא השליט בכל העולם, ומזה הגיעה אפשרות לאמונה גדולה בריבונו של עולם. מזה אפשר היה לתת את התורה שעשרת הדיברות מתחילות באנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. ולכן היה עניין לקדוש ברוך הוא שהמכירה של יוסף תצליח. למרות שזה מעשה של עבירה ונענשו על זה, אבל הקדוש ברוך הוא היה יכול למנוע את זה. וזה שהוא לא מנע, הייתה לו סיבה טובה לזה. דוגמה שנייה של המן והמחשבות שלו לאיים על עם ישראל. למה הקדוש ברוך הוא לא קטע את הכל באיבו? שהחשברוש לא ייתן לו להיות שליט, לא ייתן לו להגיע ליכולת שלו לבצע את כל המחשבות הרעות. התשובה היא כי על ידי האיום הגדול הזה עם ישראל שב אל השם בכל נפשו, ואנחנו יודעים שפורים זה הזמן שכתוב עליו בחז"ל הדור קיבלו, הייתה קבלת תורה מחדש. ולפעמים זאת הדרך, לפעמים יש צורך בזה. כך יש להבין שכל הדברים הרעים שנעשים בעולם, נכון שזאת בחירה חופשית, וריבונו של עולם נותן לאדם הזדמנות, הוא יכול לבחור בטוב או לבחור ברע ולעשות מה שהוא רוצה, ואחרי זה יש על זה, יש דין ויש דיין, והיד, הפנקס פתוח והיד כותבת, והכל מובא בחשבון, וזה הכל לעולם הבא, לבית דין של מעלה ולא לכאן. אבל יש גם התערבות כאן בעולם הזה, ריבונו של עולם גם בתוך מעשה הרשעים הוא תומן איזה גרעין של טוב שיתקן. הדברים מפורשים ברמב"ם בהלכות מלכים, ברוב ה ספרים שלנו זה מצונזר, זאת הצנזורה הנוצרית שהוציאה את זה, שכמה וכמה מקומות ברמב״ם, אפילו בשולחן ערוך, בגמרא ודאי, שהצנזורה הנוצרית ראתה שזה פוגע בה והורידו את זה. שם הרמב״ם כותב על האמונה הנוצרית והאמונה המוסלמית, שכולנו יודעים שזה הבל וריק, שקר וכזב. כולנו יודעים כמה רשעות יש בזה. אז שואל הרמב״ם, אז למה הקדוש ברוך הוא נתן שזה יהיה בעולם? למה הנצרות התפשטה שיש מיליארדים של נוצרים ושל מוסלמים? למה השם נתן את זה? למה השם לא עצר את זה? כותב הרמב״ם שהיות שתיקון העולם בסוף צריך להיות על ידי משיח שיבוא לישראל, הגויים האליליים שהיו לפני הנצרות ולפני האסלאם לא היה להם מושג במילה הזאת משיח. כולם מבינים שיש דבר כזה משיח, כולם יודעים שצריך להיות גאולה לעולם בזכות הנצרות והאסלאם. ואז כשיבוא זמן והעולם יהיה בשל ויגיע משיח, העולם יקבל את זה, כי הם כבר שמעו שיש דבר כזה. זה לא נשמע להם מוזר. אם היו עמים אליליים, זה לא היה מתקבל. הם לא מבינים מה זה, איך יכול להיות. כל העם חי לעצמו. מה זה, שיבוא אדם ויעזור לעשות שלום בין כל העמים, זה דבר לגמרי לגמרי רחוק מהם. ושיהיה תיקון של כל העולם, ושיש ביטול של הגזרה של אדם הראשון. אם לא היה התנ"ך מפורסם בעולם, לא היו יודעים את זה. אז כך, ריבונו של עולם בינתיים נתן לנצרות ולאסלאם להתפשט בעולם, כי גם בזה יש מחשבה של טוב. אז העיקרון הוא שכל מה שנעשה בעולם, לא רק הדברים הטובים שהשם עוזר להם, אלא גם הדברים הרעים שנעשים, אם לא הייתה להם סיבה גם מוסכמת על ידי ריבונו של עולם, השם לא היה נותן שזה יהיה. אם השם לא עצר את זה, אז יש כאן גם איזה שליחות טובה שאותם כוחות הרע והרשע שהם בכלל לא חולמים על זה, אבל הם משרתים את הטוב. כמו שראינו שהמן גרם גדולה שרת טבעת, יותר מ-48 נביאים ו-7 נביאות שעמדו לישראל. ואנחנו יודעים שיוסף אומר לאחים שלו, ואתה לא אתם שלחתם אותי הנה כי האלוקים, וישימני לאב, לפאו, לאדון לכל מצרים, כשיוסף עוד לא ידע שצריכה להיות יציאת מצרים, הוא לא ידע שצריך להיות מעמד הר סיני, וגם בלי זה הוא הבין שבמעשה שלהם הייתה גם שליחות אלוקית, ולכן הוא מחל להם. כמו שאנחנו רואים בפרשת ויגש ובסוף פרשת ויחי. אז מתוך הראייה הזאת, שהיא מחייבת אותנו הרבה עבודה, להתבונן בכל הדברים הרעים שנעשים בעולם ושקיימים, לראות, לחפש מה הכוונה הטובה שיש בזה. ברור שברוב הפעמים אנחנו לא נדע, כי יש דברים שנודעים רק אלפי מאות שנים, וזה לא בזמן. אבל לפעמים כן אנחנו יכולים לדעת. מלחמת ששת הימים, מי שקרא, מי שיודע את כל המהלכים שהיו שם לפני המלחמה, זה היה מאוד מפחיד, הייתה אווירה של פחד, של טרור בארץ, מה הולך להיות, מי יודע, ישמידו את המדינה, והייתה אווירה קשה מאוד בארץ. וביום המלחמה ישראל פנתה לירדן, ראש הממשלה אשכול צלצל לחוסיין וביקש אותו, אחרי שהם ירו עלינו שעתיים בהפגזה על ירושלים, על נתניה, על תל אביב, שכל מדינה לא הייתה מבטרת על זה. אבל הוא אמר, תפסיקו את זה, אנחנו, אין לנו שום עסק איתכם, יש לנו מלחמה עם מצרים, אל תתערבו, אנחנו לא נעשה כלום. מלך ירדן השתגע. הוא החליט שהוא מפסיד, זאת ההזדמנות של החיים שלו, הולכים לנצח את ישראל, למה שהוא יפסיד חלק מהשלל? בסוף התברר שבזכות זה חזרנו ליהודה, שומרון, עם ישראל חזר לכותל המערבי, זה עשה זעזוע רוחני כל כך גדול בעם. כל המהלך של התשובה הגדול שהתחיל מאז ועד היום, אלפים ורבבות, זה התחיל אז. פתאום העם התחיל לזהות שהשם איתנו, אבל זה היה רק על ידי המעבר מאימה גדולה מאוד לתקווה גדולה מאוד. כן. זה לא לכתחילה, זה לא השם הוא שלח את המן, ולא שהשם אמר לאחים למכור את יוסף, אבל ריבונו של עולם משתמש גם באנשים הרעים, שהם לא רק שלא יעצרו אותו, אלא יקדמו את המהלך שלו בדרך שונה. ודאי שהיה לכתפילה עדיף שעם ישראל יאמין בשם, וידע להעביר את החינוך הזה לדורי דורות, אין אלוקים מבלעדה, ושהוא ברא את השמיים ואת הארץ, ולהיות עם אמונה שלמה. אז היינו מקבלים תורה בלי לצאת למצרים ובלי לראות את כל זה. אבל העם לא היה מוכשר לזה. העם היה מסוגל לעבוד עבודה זרה. בית המקדש הראשון נחרב לא רק בגלל החטאים. אני עד היום קשה לי להבין איך דור אחד אחרי 40 שנה של שלמה המלך, 40 שנה אחרי דוד המלך, בא מלך, עושה שני עגלים וכל העם משתחווה. מה קרה לכם? איך אתם יכולים? הייתם עם נביאים, עולים לירושלים, בית המקדש, בא מישהו ירובעם בן נבט, מי זה? תעיפו אותו לכל הרוחות. איך אתם? חטא העגל, הכוזרין אומר שהם לא התכוונו, הם רצו רק לעבוד את השם בדרך חדשה, כי חשבו משה רבנו לא בא, אז הם רצו שמישהו יהיה במקום משה רבנו, כי זה משה האיש, לא ידענו מהאלוהים, לא אמרו. והוא אמר להם חג לשם מחר, אם היו חושבים שהם מאמינים בעגל חלילה ולא בשם, לא היו מקבלים את הארון הכהן. הם רצו לעבוד את השם. אבל ירובעם בן נבט, אחרי שיש בית מקדש, אחרי שיש נביאים, לבוא ולהגיד להם, אלה אלוהיך ישראל, ולהגיד להם שלא עולים יותר לירושלים, כל החיים שלנו יהיו מסביב לירושלים. ונביאים וגדולים וקדושים, פתאום לנתק הכל. אצל אחאב, שהוא הביא את עבודת הבעל, אחרי שירובעם בן נבט עשה לו את כל ההכשרה של הדרך, עוד אפשר להבין שהעם כבר לא מאמין, התרחק, יכול להגיע לכל מיני ירידות. אבל בזמן של ירובעם בן נבט, איך אפשר להבין את זה?
אולי זה נבע מהמעשים של שלמה?
ברור שהיו דברים שגרמו לזה. אבל כשאתה רואה מישהו שהוא חבר טוב, אדם נורמלי, בריא, ופתאום אתה רואה אותו משתולל ומכה, אז יכול להיות שאיזה מישהו גרם לו. אתה שומע אותו מנבל את הפה. אדם רגיל, בריא, לא יכול לנבל את הפה. כי הוא לא מכיר את המילים האלה. הוא לא מסוגל להרים יד על מישהו כי הוא אף פעם בחיים שלו לא הרים. אין לו את התכונה הזאת. זה... ואם הוא עושה את זה, סימן שזה היה אצלו בפנים, וזה בא איזה זרז שהדליק את זה. וכנראה שעם ישראל עדיין לא היה בשל באמונה מספיק. אחרת הוא לא יכול לקבל את זה. ולכן זה שבית המקדש נחרב, זה חלק מתיקון. השם תיקן אותנו שלא יהיה לנו בית מקדש, לא יהיה לנו נביאים, אבל במקום זה תהיה לנו תורה שבעל פה. אנשי כנסת הגדולה, שזה מחזיק עד היום. כל סדרי בית הכנסת, כל התפילות שלנו, ברכת המזון, 100 ברכות ביום, כל סדר החיים שלנו, ללכת עם כיפה, להתעטף בתלית בדרך הזאת, כל סדרי החיים שלנו מושפעים מאנשי כנסת הגדולה. זה כן תפס. יותר מנביאים, יותר מאליהו הנביא. אליהו הנביא אומר להם, השם הוא אלוקים, אחרי כמה ימים חוזרים, מה קרה? איפה השם הוא האלוקים שאמרתם?
זה נקרא אולי דור שלא היה מוכנן לניסים, כמו אחרי זה
הגיד. זה אומר שהעולם זה לא משהו שעם ישראל הוא עם מקולקל. העולם היה מאוד מאוד אלילי, מאוד מאוד שפל. ובדורות ההם לשנות את העולם, מהפכה פנימית, זה לא פשוט. אז על פני השטח, עם ישראל הוא עם דתי ועם מאמין ועולים לרגל, אבל בפנים זה לא מספיק עמוק. אחרי בית שני, ובית שני זה חדר לנו התורה והתפילה כל כך עמוק, כל כך חזק, שהיום זה נראה לא הגיוני שיהודים יעבדו עבודה זרה. זה לא מתקבל על הדעת. כמה יהודים מסרו את החיים שלהם בזמן, בימי הביניים, שבהתנגדות לנצרות, לא הסכימו להתנצר. אלפים, רבבות, נשחטו, נרצחו, נשרפו, ודברים הכי הכי קשים. אבל לא ויתרו. מאיפה בא הכוח הזה? בבית ראשון לא היה הכוח הזה. בא המלך, כופה אותם לעבוד עבודה זרה, בסדר, עובדים. בבית שני, מי אחרי בית שני, זה כבר לא קיים. יש הגזרות של אדריאנוס, אלפים ורבבות נהרגים ששומרים את המצוות.
אולי אפשר לבטל את מה שזמי, כמו שמעומד, שביטלו את
היתר
עבודה זרה,
זה נכון, זה נכון, אבל הנצרות מתחפשת כאילו היא לא עבודה זרה. יהודים לא הסכימו. זה מראה שכעת כבר האמונה היא הרבה הרבה יותר עמוקה. בדרך הזאת, הרב לבאר לנו כאן מה הנקודה של הטוב שיש בחוצפה, שבעקבתא דמשיחא חוצפה ישגה. מה הנקודה של הטוב שיש בזה? זה לא מה שהרב דיבר באורות התשובה. באורות התשובה הוא אמר למה זה בא, מה הזרז, מה הדבר שעל פני השטח גורם שהחוצפה תתרבה. שרוצים לדעת את הקשר בין הכלל לפרטים. בהערה שזה מתוך ארפלי תואר. ארפלי תואר זה ספר שהרב קוק זצ"ל כתב אותו, אבל הרב צבי יהודה לא הסכים להדפיס את זה. הוא לא נתן לרב קוק להדפיס את זה, כי הוא אמר שהעולם עדיין לא בשל להבין את זה. הוא סגר את זה. היו כמה ספרים שכבר נדפסו, כמה עשרות. הרב צבי יהודה אסף את כל הספרים, סגר אותם בארון, ולא נתן להוציא את זה לאור. הוא אמר שהעולם הוא לא במדרגה כעת להבין את זה. מהזמן שהייתה שריפה בבניין הישן של מרכז הרב, אני למדתי שם, והשריפה פגעה בארון, ואז כתוב בגמרא בבבא מציעא, שמי שמציל מהנהר, משלולית הנהר, מזוטו של ים, מותר לקחת. אז הספקנו להוציא את הדפים והעתקנו. אז יש לי עוד את העתק של הדפים לפני 45 שנה, לא יותר, 55 שנה. אבל אחר כך, אחרי שהרב צבי יהודה זצ"ל נפטר, אחרי זה הוציאו את זה לאור. הפעם זה בצורה יותר מתוקנת. אבל בכל אופן, הציטוט כאן זה מארפלי תואר. לפי השם גם אתם שומעים, ארפלי תואר זה דבר שהוא בערפל, אבל הוא מלא טהרה. טוב, אז למי שיש ספר, שיעקב בהערה, בהערה מספר 30. החוצפה של עקבות המשיח יש גם תפקיד חיובי. מכך מסבירה רבנו בספרו ארפלי תואר. השיגים שבהבנת האלוהות, היראה, האמונה וכל התלוי בהם, כל זמן שאין האומה צריכה לתקן את דרכי החיים המעשיים בכללותה, אין ההזק שלהם ניכר. אבל כיוון שהגיע הזמן שהתחייה הלאומית מוכרחת לבוא, וצמיחת קרד ישועם בפועל מוכרחת להיגלות, מיד השיגים מעכבים, ואי אפשר לאומה או לאומה שתתאגד ותשיג בעומק חייה את סוג גבורתה וציורי סידוריה, כי אם על פי דעות מזוכחות ומעשים היוצאים מתארתה של דעת השם אמת בבהירות או בבהירות היותר עליונה. וזאת היא הסיבה שכוח שלילי גדול מתעורר בעקבתה במשיכה בחוצפה השגיעה. ושלילה זאת תבאר את כל מה שהוא חלוש ומכוער במושגים האלוהיים והתלוי בהם בכללות האומה, ואף על פי שנורא הדבר לראות שכמה ענייני אמת, מידות טובות, מצוות, חוקים, הולכים ונשתפים ונעקרים לכאורה על ידי זרם השלילה, מכל מקום סוף סוף שהכל יצמח בתאורה וגבורה בקדושה עליונה מהגרעין האיתן, הטהור והמרומם, שכל שלילה לא תגיע אליו, ואורו יזרח בתור אור חדש על ציון בגדולה מופלאה למעלה מכל ציור, שכוחות דלים של נפשות עייפות, עייפות חומרית ורוחנית של גלות ארוכה ודלולה, אולי מדולדלה, יכולות לצייר. עד כאן. הרב צבי יהודה הסביר את הדברים האלה על פי דברי האברבנאל. האברבנאל כותב שהסיבה שיש כפירה בעולם בגלל שהאמונה לא מספיק נקייה. כלומר, לתוך האמונה חדרו כל מיני מחשבות מגושמות, לפעמים אולי אליליות זרות, והתערבבו בתוך האמונה, ואנשים חושבים שזאת האמונה, שככה זה. אנשים לפעמים שומעים אותם, אתה לא מאמין בעין הרע? מה? איזה מין בן אדם דתי אתה? עין הרע זה כאילו זה מייצג את הדת. ושדים, מזיקים, כל מיני דברים. יותר מזה, מה שהם לא מדברים, אבל הם חושבים על הקדוש ברוך הוא. פוחדים מהקדוש ברוך הוא כאילו שהוא מישהו מפחיד, מאיים, ולא שהוא כולו טוב, וכולו טוהר, וכולו אמת, וכל הרצון שלו מהאדם זה רק לטובת האדם. וחושבים, אם אני אעשה כך, באמת הייתי נהנה יותר, אבל הקדוש ברוך הוא אוסר, אני פוחד מגיהנום, אני פוחד מעונש. במקום לראות שזה, אם השם אוסר את זה, אז זה לא טוב. זה לא טוב לנו. זה לטובתנו מה שהשם עושה. מה שהשם מצווה זה לא בגלל שהוא מחפש לנו חיים קשים. אלא שבזה מונחת הברכה. ההתעלות של הנפש, ההתעלות של הנשמה של האדם. אבל יש ראייה גם על הבורא, גם על הקדושה, שהיא קצת מושפעת מהגשמיות שיש בנפש של האדם, בשכל של האדם, מושפעת מהנצרות. ראיתם כמה פעמים שיש אנשים שאומרים, רוצים להגיד בלי עין הרע, זה מוצא ככה. והם אומרים, touch wood, שמעתם את זה? או הקש בעץ? הקש בעץ, או באנגלית, touch wood. זה אותו דבר, תיגע בעץ. מה? כן, איפה זה בא הדבר הזה? הם מתכוונים לעץ של אותו איש. והם חושבים שזה יציל מעין הרע, והם חושבים שזה יהדות. יש כל מיני סיפורים שמספרים, כל מיני דמיונות. זה התורה, זה לא מהתורה בכלל. כן, יש איזה סימן באצבעות, הם עושים ככה. יש להם כל מיני סימנים שהם עושים, אבל יש דברים שיהודים קיבלו אותם, ויהודים משתמשים בזה. הם לא יודעים שהמקור הוא נוצרי. יש אצל עדות המזרח, לא יודע אצל איזה עדות, אבל יש כאלה שאומרים שקלה אחרי 40 יום מהחתונה שלא תלך לבקר אצל יולדת או אצל קלה, ואם היא תבקר אצלה אז היא תהיה עקרה, ועוד כל מיני פחדים כאלה. ו שמעתי מהרב בן ציון מוצפי, את זה אני לא הכרתי, אבל שמעתי את זה ממנו, שזה בא מהאסלאם. של המוסלמים יש אמונה אלילית. המוסלמים היו עובדי אלילים, אז הוא הכניס להם כל מיני דברים מהתורה שלנו, אבל הוא השאיר להם גם את האמונה האלילית. הרמב״ם בתשובה כותב, ראיתם פעם מוסלמים משתוחבים? משתוחבים למטה ומפנים את האחוריים למעלה. הרמב״ם אומר שכך היו עושים עבודת הפאור, מוצאים את האחוריים שלהם החוצה, וזה נשאר בהם. המוסלמים הם היו מאלה שעבדו את הפאור. זה שאריות של מואב. מואב זה המקום הכי קרוב לערב, ערב הסעודית, שמשם הם מושפעו מזה. ויש להם את האמונה בקאבה, שזה אבן גדולה, שהם הולכים, עולים לרגל, מסתובבים מסביב לה. עוד כל מיני דברים שהמוסלמים הביאו אמונות אליליות, ויהודים שהיו בארצות המזרח הושפעו וקיבלו. אז נכנסו אלינו חלק מההשפעה של גויים, וחלק מהשכל הקטן של האדם, שהוא לא מסוגל לחשוב מחשבות רוחניות לאורות. אז כל דבר הוא עושה חשבון, מה יצא לי מזה? ואם הבורא באמת מתכוון לטובתנו, האם הבורא מצווה אותנו ואנחנו חייבים לשמוע לו, וזה מסוכן אם לא נשמע לו, זה בעצם לא לטובתנו, אלא לטובת הבורא. כאילו הבורא צריך את התפילות שלנו. כאילו אם לא נתפלל, אז הבורא יהיה עצור, והוא צריך את הקורבנות שלנו. אנחנו רואים כמה שהנביאים מלאים את זה. יחסד חפצתי ולא זבה. האוכל בשר אבירים בדם עתודים אשתה, זבח לאלוקים לדרך. דוד המלך אומר, זבחי אלוקים רוח נשברה, לב נשבר ונתקה אלוקים לא תצא. צריך להבין, אז למה צריך קורבנות? זה כתוב בתורה. אבל זה ברור שקורבנות לא בגלל שהשם צריך אוכל, ולא שזה חסר לקדוש ברוך הוא. זה עושה איזה תיקון בנפש שלנו. ומי שיש לו לב נשבר ונדכה, זה עושה אותו תיקון, יותר מזה. כמו שדוד המלך אומר, דוד המלך הוא ודאי היה יהודי שומר תורה ומצוות. ודאי שהוא מאמין בתורה ושומר את כל התורה. אז אם הוא אומר, שלמה המלך, עשות צדקה ומשפט, נבחר לאלוקים מזבח, ומושע, כי חסד חפצתי ולא זבח, לדעת אלוקים מעולות. זה בישעיה, כן. כן, אז זה... כן. אנחנו יודעים שבית מקדש הוא הרבה יותר מבית כנסת, כי בית כנסת זה מגלה אותנו, את התורה שבעל פה, תפילות שלנו, את הסדרים שלנו. בבית מקדש היו מגיעים ורואים 10 ניסים שנעשו לאבותינו. בית המקדש אתה נפגש עם כל עם ישראל, אתה רואה את הכהנים שהם כל החיים שלהם מסביב למקדש, אתה שומע את הלוויים מנגנים. אבן עזרא, אברבנאל, כותב שכשהיו שמים את המנגינות, לפעמים היו מתעלפים מרוב הכיסופים שהמנגינה עושה להם. בית המקדש עשה המון לעם ישראל. אבל כיוון שהעולם היה עולם אלילי, אז היו כאלה שחשבו שגם לנו זה אותו דבר. כמו לעובדי אלילים, גם לנו יש קצת יותר יפה, קצת יותר טוב. הם מגלי עריות, הם הורגים בני אדם, ואצלנו זה לא כך, אבל עקדת יצחק, זה רק כל כך נשגב, להראות אהבת השם של אברהם אבינו. לפני כמה זמן הראו לי לימודי אומנות שלומדים בפולפנות ותיכונים, ולומדים שם כל מיני ציורים, כל מיני פסלים, דברים אומנותיים. אז הראו לי כמה תמונות של ציירים מודרניים, ישראלים, מציירים. אז הייתה שם תמונה שאברהם אבינו חותך את הראש של יצחק, והראש נמצא למטה, והוא עם הסכין. זה אברהם אבינו. עשו מאברהם אבינו רוצח. זה בעצם התנגדות שלהם לכל התורה. את התמונה האחרת, כמה שבדרך כלל אלה שמתנגדים לתורה הם גם מתנגדים לעם ישראל, למדינה. הייתה שם תמונה אחרת שרואים יהודים בתל אביב שמנים וככה, ורואים הפליטים בעזה אומללים, מסכנים. הנה תראו מה שהיהודים עושים, תראו איך שאנחנו מתעללים בערבים האומללים. אנחנו אלה שהולכים לרצוח, יורים עליהם, מתאבדים בשביל לשפוך דם, שוחטים ילדים בלילה. אנחנו הבעייתיים והם המסכנים, וזה ציירים, זה חלק מהאומנות. אז יש כאלה שאומרים, כן, הגויים היו מקריבים בני אדם, אבל גם אברהם אבינו אותו דבר. איזה הבדל עולמות, איזה פער. אבל זה רק מראה ש ההבנה של התורה, ההבנה, היא מאוד מאוד מדולדלת, מאוד שטחית. פעם שמעתי קטע מקריינית ברדיו שסיפרה על מישהו שהיה באפריקה ופגש שם את המחשפים של האפריקאים, שהם עושים מעגלים ועם נחשים ואיך הם עושים כל מיני קסמים. אז היא אמרה, את יודעת, השנייה אומרת לה, את יודעת, זה בדיוק כמו אצלנו חוני המעגל. הם שומעים, תנא קדוש להשוות לברברים הפרימיטיביים האלה. ולהגיד, זה אותו דבר, גם היהודים הם כאלה. מה זה מראה? שהם לא יודעים מה זה תורה, הם לא למדו על התנאים, הם לא יודעים איזה צדיקים גדולים שהם היו. חוני המעגל, רבי חנינה בן דוסה, כל אותם גדולי עולם שהמוסר שלהם, הצדק שלהם, מסירות לעבודת השם, אהבת ישראל שלהם. תנא דבי אליהו אומר שלא היה זוכה שום נביא לרוח הקודש אם הוא לא היה מתנפל יומם ולילה בדאגה לכבוד השם ולכבוד עם ישראל. מי שלא היה אוהב את ישראל, לא היה זוכה לרוח הקודש. אנשים שקוראים בשטחיות את הנביאים, הם שהנביאים היו תוקפנים, היו אנשים קנאים, בלי שכל, רק שונאים את כולם. קראתי פירוש של שלג, שמעת על שלג? שין למד גורדו. כתב פירוש על כל התנ"ך. אז קראתי הקדמה שלו על מגילת אסתר. כותב שם 9 סיבות למה לא יכול להיות שזה היה אמת. למה? זה לא נראה שהמלך היה שומע לאישה. לא נראה. אנחנו יודעים כמה בכל כל מיני מלחמות בעולם היו בגלל סיבות כאלה. סיבה שנייה, הוא כותב, ההיסטוריון היווני שחי באותו זמן, הרודוטוס, לא כתב את זה. אז אם זה היה, למה הוא לא כתב? מעניין שהרודוטוס כותב על המלחמה שהייתה בין יוון לפרס, וכל ההיסטוריונים אומרים, לא יהודים, שרודוטוס היה ידוע שהוא מגזים ואי אפשר לקחת ברצינות אף מילה שלו. אבל ביחס לישראל הוא יותר נאמן מהתנך. כי אנחנו ודאי, אנחנו השקרנים ואנחנו אלה הממציאים. היוונים הם, היוונים העתיקים הם אלה שאפשר להאמין לכל מילה שלהם. והוא כותב את זה שם עם נימוקים למה לא יכול להיות שמגילת אסתר הייתה. שיש גישה כזאת לתנך. זה רק מראה כמה שאנשים קטנים. מישהו היה מכיר את רב אריה לוין, את הרב צבי יהודה, היה חושד שהאנשים האלה מחפשים תאוות, רוצים להשתלט על העם, רוצים לנצל. זה דומה למה שיש אצל הגויים. אצל הגויים זה עולם אחר לגמרי. יש ספר שכתבו על הנזירים בימי הביניים, ספר של נוצרים. הם כותבים שם שבכל עיר שהיו באים נזירים היו מספקים לנזירים, והנזירים כידוע אסור לחיות עם אישה, כן? אתם יודעים את זה, שהם אומרים שזה מקור החטא וזה מהאדם הראשון, ומי שרוצה להיות קדוש אסור לו להיות עם אישה. אז הם הנוצרים מספרים בספר שלהם, כשהיו מגיעים נזירים לעיר היו מספקים להם פרוצות כדי לשמור על הבנות של האנשים, אחרת הם היו מתעללים בבנות של האנשים. וכתוב שם גם שהיה ידוע שלנזירים יש הרבה אחיינים, הם הולידו ילדים מכל מיני פרוצות. אבל מה אסור להם? אז הם אומרים שזה אחיינים. היה ידוע שלנזירים ולכמרים יש הרבה אחיינים ובני דודים. מאיפה זה בא? וזה הנוצרים מספרים את זה. תשווה את זה לחכמי ישראל. תראה איזה הבדל שיש בין אור לחושך. זה כשהעולם לא מספיק מבוגר. והעולם הוא כולו חושב שמי נחשב לאדם מוצלח, מי שיש לו הרבה כסף, מי שיודע לרמות את כולם, מי שישר, מי שאגון, אז אומרים לו שהוא פרייר, מה אתה עוזר לאנשים, ממה תחיה, מהתורה תחיה, תורה אפשר לחיות עם הספרים האלה, איך תלמד מקצוע, אל תבזבז את החיים. כאן זה המקום בישיבה, המקום שמבזבזים את החיים, נכון? כאן, זה, כי הראייה היא שההצלחה זה תלוי בהישגים חומריים, בהישגים חיצוניים. וכשלא מבינים שהנפש של האדם היא יותר יקרה, והחיים כאן בעולם הזה, זה רק מסגרת, זה רק מסביב, זה לא העיקר. אז לא מאמינים שיש אנשים תאורים, לא מאמינים שיש אנשים קדושים, חושדים בהם ומספרים עליהם כל מיני סיפורי זוועה, ושמחים על כל רב שנתפס באיזה משהו. אתם רואים מי הם הרבנים? הנה. ובמצב כזה קשה לדבר על עניינים רוחניים. זה מה עושה החוצפה? מסביר הרב שהחוצפה באה להילחם עם הדת ולהילחם עם האמונה. החוצפה באה ואומרת, ראית את האיש הזה מה שהוא עשה? זה רב? ראית מה שכותב רב נחמן מברצלב? זה הגיוני? זה שטויות הכל. ראית מה שכותב הרב קוק? הוא חולם חלומות. ואז אתה ששומע צריך לחשוב למה אומרים את הדברים האלה. בוא נבדוק, אולי אם מדברים על הרב קוק דברים לא טובים, כנראה שאיזה תלמיד שלו הסביר את הדברים שלו בצורה עקומה. אם אומרים דברים על רב נחמן מברסלב, כנראה שלא הבינו את הדברים, וכנראה שמעבירים אותם בצורה לא טובה, כאילו שרב נחמן מחנף את האנשים לרקוד ברחובות ולהשתולה ולהשתגע, וזה ברצלב. ברצלב יש בזה הרבה עומק, זה לא השתוללות. אבל יש כאלה שהן בהתנהגות שלהם מוצאים שם רע, מוצאים שם רע על חסידי חב"ד. הרבי מחב"ד, הרבי מלובביץ', היה אדם גדול, אדם מיוחד, אוהב ישראל, אוהב תורה, גדול בתורה, אבל באו החסידים שלו, עשו ממנו משיח, ושכל רמז בספר שלו, אגרות, תפתח את האגרות ותמצא תשובה לבעיה שלך. מה זה האגרות במקום התנ"ך? זה דומה בכלל? עם כל הכבוד, הוא נביא, והדברים שלו הם מפי הקדוש ברוך הוא? הדברים האלה מוציאים שם רע על חב"ד. הוא לא התכוון לזה. אני בטוח שהוא לא התכוון לזה. הוא היה אדם עדין ולא מייחס לעצמו שום דבר, אבל הוא היה מלא יראת שמיים ומלא רצון להטיב עם עם ישראל. ובאים ועושים ממנו איזה משהו שאצל גויים עושים את זה למחשפים או לכל מיני... סיפר הרב צבי יהודה שפעם... תלמידים של החפץ חיים ישבו באיזה מקום עם תלמידים של אדמו"רים, והחסידים דרכם לספר סיפורי נפלאות על אדמו"רים. אחד אומר, הרבי שלי הוא יכול לעשות ניסים כאלה וכאלה, הוא ברך הכרה והיא נפקדה. הרבי השני הוא היה אדם שהיה חולה שהולך למות והוא ריפא אותו. ושי אומר, הרבי שלי, כל גזרה שהקדוש ברוך הוא גוזר, הוא מבטל אותה. שאלו את התלמיד של החפץ חיים, מה הרבי שלך? אמר, הרבי שלי, כל מה שהקדוש ברוך הוא גוזר, הוא מקיים. זאת הגבורה. הגבורה היא לקיים את המצוות. לא להראות שאנחנו מתחכמים עם הקדוש ברוך הוא. לקיים את המצוות. לראות שהתורה הזאת הסגולה יותר גדולה. לא לחפש סגולות. הגמרא בבבא קמא כתוב, קטנים עושה להם סגולה. אם מישהו הזיק לקטנים, ייתנו להם כסף, הם מבזבזו את הכסף, הם לא ידעו לשמור עליו. עושה להם סגולה. שואלת הגמרא, מהי סגולה? ספר תורה. התורה היא הסגולה האמיתית. במקום לחפש כל מיני סגולות, כתוב בתורה, ועבדתם את השם אלוהיכם, וברך את לחמך ואת ממך, ועשירותי מחלה מקרבך, לא תהיה משקלה והכרה בארצך, את מספר ימיך המלא. אז התורה אומרת, בדרך הזאת תלך ותראה שהכל יתברך. למה לחפש כל מיני סגולות, ללכת לקבר הזה וללכת להגיד את המזמורים האלה, ולחפש כל מיני דברים? יש מה שהתורה הדריכה, ובזה הולכים. רק שאנשים לא מבינים ומתחילים לחיות כאילו שכל התורה זה רק סגולות ורק כל מיני קונצים איך להתקדם, אז בעצם גורמים כאן גם בהבנה של התורה, בגישה הנכונה לתורה. מה עושה הקדוש ברוך הוא? נותן את כל החוצפנים וכל הכופרים והאפיקורסים שהם באים ואומרים שכל התורה זה לא נכון, הכל זה לא בסדר, אז אנחנו מתחילים לחשוב, מישהו אמר לי, כל התורה שלכם, אני שואל אותו, מה לא בסדר? אז הוא אומר לי, הנה, הדבר הזה והזה. אני מתחיל לחשוב, בדבר הזה באמת הוא צודק. הכניסו לו כאן סיפור שזה לא על פי התורה. זה לא נכון, זה לא מהתורה. קרא את זה באיזה סיפורי חסידים או באיזה מקום, שהרב לחץ על משהו והוא שקע באדמה. ולחץ על משהו והוא נבלע. כאילו שכל התורה זה טכניקות והמצאות ופלאות. הפלא הכי גדול זה שאדם נהיה ישר, שאדם נהיה הגון. ואז הקדוש ברוך הוא מסדר לו טבע בריא, מסדר לו בריאות, מסדר לו הצלחה. זאת אחת הסיבות שהרב קודם בהרפא לתואר, שבגלל זה יש כתירה בזמן שלנו. הכתירה באה לנקות, לעזור לנו לנקות את האמונה, לבדוק את עצמנו, לבדוק למה אומרים עלינו את זה. הרי אנחנו יודעים שהתורה היא תורת אמת, אז איך זה קורה שאומרים לנו דברים כאלה? כנראה צריך לבדוק מה קורה כאן, איך דיברנו, איך האמנו בסיפורים, איך הגשנו את הדברים. זאת סיבה שהרב כותב את זה בהרפא לתואר, שזה הוא לא רצה לפרסם לרבים, שזה מחייב בדיקה אותנו על עצמנו. האם כשאנחנו מסבירים אנחנו מבינים את מה שאנחנו אומרים, או רק מדקלמים, סתם חוזרים על משהו שאנחנו בעצמנו לא מבינים? אבל בכל זאת זה סיפור קטן, שעם כל הסיפורים ועם כל הדברים, היה פעם בפולין שלפני השואה היה משפט של איזה יהודי, והחפץ חיים בא להעיד לטובתו. אז השופט רוצה לדעת, להאמין לעד, לא להאמין לעד. אז הסנגור של אותו יהודי רצה שהשופט יתרשם מהחפץ חיים. אמר לו, כבוד השופט יודע מי זה האדם הזה? האדם הזה פעם אחת גנבו ממנו כסף, והוא רץ אחרי הגנב להגיד לו, אני סולח לך, אל תצטער. אז השופט אמר לעורך דין, תגיד לי, אתה מאמין בסיפור הזה? אז הוא אמר לו, להגיד לך את האמת? לא. אבל למה עליך לא מספרים את זה? אז אם מספרים את זה על החפץ חיים, אפילו אם זה לא בדיוק, הוא שייך לזה. כך אמר רבי מקוץ, שמי שחושב שכל סיפורי חסידים, רבי מקוץ בעצמו היה אדמו"ר חסידים, הוא אמר שמי שחושב שסיפורי חסידים הם אמיתיים, הוא שוטה. אבל מי שחושב שזה לא יכול להיות, הוא אפיקורוס. זה יכול להיות, הקדוש ברוך הוא יכול לעשות ניסים, אין לו גבול, אבל להגיד שזה הסדר של החיים בעולם, זה לא נכון.